כל שידורי תורה, קשת, ברוכים הבאים, יום רביעי היום, שיעור שבועי מפי הרב אמנון בזק על פרקי אליהו בספר מלאכים. הרב בזק.
שלום וברכה. אנחנו עצרנו בשיעור שעבר בנקודת המפגש שבין אחאב לאליהו, כש... עומד להסתיים על פי דברי השם הרעב, תקופת אי ירידת הגשמים, והמפגש המאוד טעון בין אליהו לבין אחאב, בסופו של דבר נגמר בכך שאליהו מצווה את אחאב לשלוח ולקבץ אל כל ישראל, את כל ישראל אל הר הכרמל, ואת 450 נביאי הבעל ו-400 נביאי האשרה, ואכן אחאב נענה לדרישה הזאת של אליהו, ודיברנו בפעם שעברה על אישיותו המורכבת של אחאב, שלמרות הצדדים השליליים שבו, ובעיקר כפי שהוא מושפע מאשתו איזבל, יש בו גם צדדים חיוביים, שבאים לידי ביטוי סמלי בכך שאשר על הבית אצלו הוא עובדיהו, שהיה ירא את השם מאוד, ושאחאב הוא גם הולך במו רגליו לחפש חציר לחיות סוס ופרד, ומגלה בהחלט מסירות נפש למען עמו. וראינו שדמותו איננה כל כך שלילית או לא חד משמעית רק בצד השלילי שלו. אז אם כן, וישלח אל אחאב בכל בני ישראל, ויקבוץ את הנביאים אל הר הכרמל. ואני קורא כאן מפרק י"ח, פסוק א', הנקודה שבה עצרנו. ויגש אליהו אל כל העם, ויאמר, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם אדוני הוא האלוהים, לכו אחריו, ואם הבעל, לכו אחריו. ולא ענו העם אותו דבר. הטענה המרכזית של אליהו היא כלפי השניות שעם ישראל נוקט בה. הטענה המרכזית של אליהו כאן טוען זה שעם ישראל בעצם מנסה לאחוז את החבל בשני קצותיו, מצד אחד לעבוד את השם, וזה הם לא הפסיקו לעשות, ומצד שני לעבוד את הבעלים. והתפיסה היא בנקודת מבט של תפיסה אלילית, יש איזשהו היגיון מסוים בצעד הזה, בכך שאם מאמינים בכך שאין אל אחד, אם לא מאמצים תפיסת עולם מונותאיסטית, אז למה לא? אפשר למה להסתכן? אפשר ללכת על בטוח ולעבוד גם את השם וגם את הבעל. מה שאליהו מחדד באוזני העם זה שאין דבר כזה, שעבודת השם היא מונותאיסטית. והיא שוללת עבודה זרה, עבודה של אלילים אחרים. אם השם הוא האלוקים, אז זה לא מאפשר לעבוד את הבעל. אגב, מעניין הלשון של יהו נוקט, אם השם האלוקים לכו אחריו, ואם הבעל לכו אחריו. זה תקבולת חסרה, אבל כמובן לא במקרה, לא במקרה אליהו לא אומר במפורש, ואם הבעל אלוקים או אלוהים לכו אחריו, אלא רק ואם הבעל לכו אחריו. אבל... זה עיקר הטענה של אליהו. עכשיו, זה שעם ישראל עובד גם את השם וגם עבודה זרה, זה לא דבר חדש. זו תופעה שאפיינה את עם ישראל כבר הרבה הרבה דורות, ועוד אצל שמואל הנביא, אנחנו מוצאים טענה דומה בפרק זין, אחרי ששמואל מוליך מהלך של 20 שנה, שהארון היה עובד, בקריאת יערים, אז אומר שמואל אל כל בית ישראל, שם פסוק ג', אם בכל לבבכם אתם שווים אל השם, הסירו את עולי הנחר מתוככם והעשתרות, והכינו לבבכם אל השם, ועבדוהו לבדו, ויצל אתכם מיד פלישתים. כך שהתופעה הזאת הייתה קיימת כבר מאז. יכול להיות שהתופעה הזאת של עם ישראל בהקשר שלנו, שעובדים גם את השם וגם את הבעל, והפסיכה על שתי הסעיפים, אולי נובעת גם משלוש שנים רעב. כלומר, עם ישראל אולי התחיל להסיק איזושהי מסקנות לגבי השאלה מה גרם להם לשנות הרעב הללו. אז יש כאן פסיכה על שני הסעיפים, ויכול באמת להיות שמשום כך נדרשו השלוש השנים הרעב האלה, ולפני שלוש שנים הם בכלל לא פסחו על שני הסעיפים. גם זה יכול להיות. אבל בכל אופן אני רוצה לומר עוד מילה אחת, עוד משפט אחד על הביטוי הזה, שאני חושב שבאופן מיוחד, יותר משאליהו פונה פה אל העם, הוא פונה פה אל אחאב בעצמו. ואחאב בעצמו הוא זה שפוסח על שתי הסעיפים, והוא זה שראינו את המורכבות שבו, וראינו את אחאב כמי שנמצא בין איזבל מצד אחד, לבין עובדיהו שהיה הרי את השם מאוד מצד שני. ויותר מכל אחד אחר, הדברים האלה מכוונים אל אחאב. עד מתי אתה פוסח על שני הסעיפים? תחליט איפה אתה נמצא, בצד של איזבל או בצד של עובדיהו. ואחאב לא מוזכר כאן בכלל בכל הפסוקים האלה, ודומה שהוא אכן באמת הדברים האלה נכנסים אל ליבו, והוא עצמו באמת מבין שהוא צריך להפסיק לפסוח על שני הסעיפים ולהגיע להכרעה. טוב, אז בכל אופן העם לא מגיב ולא מסוגל להגיב, ולא ענו העם אותו דבר. אכן יש כאן איזשהו בחינה של שתיקה כהודעה, ולצורך העניין בא עכשיו אליהו ומציע מבחן מיוחד שיפתור לכולם את הבעיה. ויאמר אליהו אל העם, ויש כאן פנייה מיוחדת אל העם, ובואו נקרא את הפנייה. ויאמר אליהו אל העם, אני נותרתי נביא לאדוני לבדי, ונביאי הבעל 450 איש. ויתנו לנו שניים פרים, ויבחרו להם הפר האחד, וינתחו וישימו על העצים, ואש לא ישימו. ואני אעשה את הפר האחד, ונתתי על העצים, ואש לא אשים. וקראתם בשם אלוהיכם, ואני אקרא בשם אדוני, והיה האלוהים אשר יענה ואש, הוא האלוהים. ויען כל העם ויאמרו, טוב הדבר. אליהו לא משאיר בעצם לנביאי הבעל הרבה ברירה. אליהו מנהל את השיחה עם העם, וזה למרות שהוא באמצע הפנייה גם פונה לנביאי הבעל, ואומר להם, וקראתם בשם אלוהיכם. אבל אליהו מנהל את השיחה עם העם, ומציג את הדברים באופן שלא יאפשר לנביאי הבעל להתחמק. אם הוא היה פונה לנביאי הבעל לפני שהיה פונה אל העם, יכול להיות שהם יהיו מצליחים למצוא דרך להתחמק. אבל אליהו פונה אל העם, ולכן לנביאי הבעל לא נשארת אפשרות, אלא להסכים למה שהעם קיבל. ואליהו מציע הצעה שנראית על פניה מאוד הוגנת, תנאים מאוד מאוד שווים, ובמיוחד לנוכח העובדה שהוא מציג את זה שהוא בממדה הרבה יותר הרבה פחות טובה מנביאי הבעל. אני נותרתי נביא להשם לבדי, ונביאי הבעל 450 איש. אז העם שקודם לא ענה בכלל, ולא ענה אותו העם דבר, הוא זה שכאן ויען כל העם ויאמרו טוב הדבר. כנראה באמת שהעם היה מעוניין כשלעצמו לפתור את הפסיחה על שני הסעיפים, והבחירה כאן היא בלתי נמנעת וחייבים לקבל אותה. יש כאן כמובן דמיון מסוים בלשון, אני אעשה כך ואתם תעשו כך, והאיש אשר, אלה האלוקים אשר יענה באש, הוא האלוקים. זה מאוד, מאוד מוכר לנו, מאוד מזכיר לנו את הסיפור עם קורח, והיה האיש אשר יבחר השם הוא הקדוש, שבאמת בשני המבחנים, ההכרעה מתבצעת על ידי ירידת אש מן השמיים. אז יכול להיות שבאופן מיוחד אליהו מבקש כאן ליצור זיקה לסיפור של קורח, כיוון שגם שם היה בדיקה בצורה מוחצת את מי השם בוחר. וכאן שוב יהיה בחירה מוחצת, ואולי יש כאן גם איזושהי אזהרה מוסווית מה עלול לקרוא למי שלא ייבחר, כפי שקרה בסיפור של פרשת קורח. אז זה דבר ראשון, ואחרי שאליהו מקבל את הסכמת העם, הוא אפילו לא שואל את נביאי הבעל, אלא ההנחה היא שברגע שהעם אומר טוב הדבר, אז זה מחייב את כולם. ואז אליהו פונה לנביאי הבעל ואומר להם, בחרו להם הפר, בחרו לכם הפר האחד, פסוק כ"ה, ועשו ראשונה, כי אתם הרבים, וקירו בשם אלוהיכם, ואש לא תשימו. ויקחו, באמת ככה הם עושים, בלי שנשאר להם הרבה בריאות, ויקחו את הפר שנתן להם, ויעשו, ויקראו בשם הבעל, מהבוקר ועד הצהריים, למור, הבעל עננו, ואין קול ואין עונה. ויפצחו על המזבח אשר עשה. ויהי בצהריים, ויהתל בהם אליהו, ויאמר, קראו בקול גדול, כי אלוהים הוא, כי שיח וכי שיג לו, וכי דרך לו, אולי ישן הוא ויקץ. ויקראו בקול גדול, ויתגודדו כמשפטם, בחרבות וברמחים, עד שפוך דם עליהם. ויהי כעבור הצהריים, ויתנבאו עד לעלות המנחה, ואין קול ואין עונה ואין קשב. נשים לב לכמה דברים בתיאור המעשים של נביאי הבעל. ראשית כל, אליהו הוא כאן מוצג כמי שלארג' עם נביאי הבעל, והוא מוסיף להם זמן מעבר למה שהם היו אמורים לקבל. לכאורה, לכל אחד משני הצדדים היה ראוי שיהיה חצי יום לניסיונות שלו. והזמן שהוקדש לנביאי הבעל היה צריך להיות, כמי שהוא מתואר בהתחלה, מהבוקר עד הצהריים. והצהריים זה השלב שבו צריכים לעבור לאליהו. אבל אליהו בצהריים הוא באמת לארג' איתם, ואומר להם, קירו בקול גדול, כן, כאן הוא מהתל בהם, והם גם כעבור הצהריים והתנבאו עד לעלות המנחה. אז אליהו כאן נותן להם תוספת זמן עד לעלות המנחה, הוא משאיר בעצם לעצמו זמן מאוד קצר. לגבי הדרך שבה אליהו מהתל בהם, אז כאן יש מקום לשאול, זה שהוא אומר להם, קראו לו בקול גדול כי אלוהים הוא, כי שיח וכי שיג לו וכי דרך לו, זה כמובן דרך שבה אליהו צוחק עליהם. אבל יש לציין שהמילה ויהתל לא בהכרח במשמעות הזאת שהוא צוחק עליהם בעיניים והם מודעים לזה שהוא צוחק עליהם. מפני שאחרת הם היו יכולים רק להתעצבן. ואילו כאן הם לא מתעצבנים אלא הם באמת נענים לאמירה של אליהו קראו בקול גדול והפסוק הבא ויקראו בקול גדול. ויתגודדו כמשפטם בחרבות וברמחים עד שפוך דם עליהם. אז כנראה שהויהתל בהם זה לא במשמעות שהוא לגלג עליהם בצורה ברורה כשכולם מבינים שהוא מלגלג עליהם. אלא להתל זה מלשון שקר ומרמה. כמו שאומר יעקב על לבן, הוא אומר לרחל ולאה, ואביכן התל בי. או כמו שאומרת דלילה לשמשון, הנה התלת בי ותדבר אליי כזבים. אז להתל זה לא רק במשמעות של ללגלג, אלא להתל במשמעות של להערים ולדבר בדברי שקר, ובאמת נביאי הבא לכן לקחו את זה ברצינות, וכשהוא אמר להם לקרוא בקול גדול, הם אכן קראו בקול גדול, אבל כמובן זה לא מצליח. המקרא מציג באופן ספרותי את ההתפתחות בכישלונות של הניסיונות של עובדי הבעל. בשלב הראשון, ויקראו בשם הבעל מהבוקר ועד הצהריים, ואז התגובה היא ואין קול ואין עונה. בשלב השני, הם, כפי שראינו מקודם, מתגודדים בחרבות וברמחים, וזה לא, סליחה, בשלב השני, ויפסחו על המזבח אשר עשה, זה כבר התקדמות, זה כנראה דילוג, ואולי יש כאן לשון אופן ללשון, אם עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים. אחר כך, ויקראו בקול גדול והתגודדו וכולי, ואם בשלב הראשון היה כתוב רק ואין קול ואין עונה, אז בשלב השני, אחרי שהם עשו את הכל, והתגודדו ברמחים, והתנבאו, ומה לא עשו, והתוצאה היא, ואין קול, ואין עונה, ואין קשב. בפסוק כ"ט. יש כאן ממש אירוניה מאוד יפה של המקרא, שעל השלבים הראשונים הוא אומר כאילו, טוב, לא יצא מזה כלום. אבל השלבים היותר קיצוניים שהם עשו, אז הוא אומר, לא יצא מזה שום דבר, אפס מוחלט, ממש כלום לא יצא מזה. אין קול ואין עונה ואין קשב, זה דרכו של המקרא כאן לצחוק על נביאי הבעל ועל הכישלונות הרצופים שלהם. טוב, אז עד לשלב הזה בעצם הכל מובן, כישלונם של נביאי הבעל הוכח באופן מוחלט. עכשיו, הכיוון שעכשיו אליהו הולך אליו, זה כמובן שהוא יעשה את שלו. ואכן אליהו עושה את שלו. נקרא כאן את הפעולות שנוקט אליהו מפסוק למד. ויאמר אליהו לכל העם, גשו אליי, ויגשו כל העם אליו, וירפא את מזבח אדוני ההרוס. ויקח אליהו 12 אבנים כמספר שבטי בני יעקב, אשר היה דבר אדוני אליו למור ישראל יהיה שמך, ויבנה את האבנים מזבח בשם אדוני, ויעס תעלה כבית סעתיים זרע סביב למזבח. ויערוך את העצים וינתח את הפר וישם על העצים, ויאמר מילאו 4 חדים מים, ויצקו על העולה ועל העצים. ויאמר שנו וישנו, ויאמר שלשו וישלשו. וילכו המים סביב למזבח, וגם את התעלה מילא מים. ויהי בעלות המנחה, ויגש אליהו הנביא ויאמר, אדוני אלוהי אברהם יצחק וישראל, היום יוודע כי אתה אלוהים בישראל ואני עבדך, ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה. ענני אדוני ענני, וידעו העם הזה כי אתה אדוני האלוהים, ואתה הסיבות את ליבם אחורנית. מה אנחנו רואים כאן? דבר ראשון, אליהו מקרב את העם אליו. כן, גשו אליי ויגשו כל העם אליו. וזה עומד בניגוד למה שנאמר בפסוק א' בתחילת הסיפור, ששם כתוב ויגש אליהו אל כל העם. כאן אליהו, אולי בצורה שונה מכפי שראינו אותו עד היום, מקרב את העם אליו. אולי יש כאן גם שינוי בדרכו של אליהו, שינוי ותיקון למה שהוא עשה עד היום, יש כאן אמירה של קרבה, גשו אליי. עכשיו, למרות שיש לו זמן קצר לכאורה, אליהו לא ממהר להקריב את הקורבן ולחכות לראות אם אש עולה, אלא הוא פועל בסבלנות, אט אט, שיש לו סדרת פעולות מאוד ברורה. פעולה הראשונה, הוא מתקן את הריסות מזבח השם. וזה דבר מעניין. כעת אנחנו בעצם מבינים שעל הר הכרמל עמדו שני מזבחות. מזבח אחד שעליו הקריבו נביאי הבעל שהוא היה כבר קיים. ויפסחו על המזבח אשר עשה. המנהג היה של עובדי אלילים, שתמיד בנו את המזבחות שלהם על הערים הגבוהים, תחת כל עץ רענן. והמזבח השני היה מזבח השם ההרוס. וייתכן שמשום כך בחר אליהו דווקא בהר הכרמל. עם ישראל בעצם פוסח על שני הסעיפים, ומבחינה סמלית הוא מדלג למעשה בין שני המזבחות. ולכן זה שיש שם שני מזבחות זה משהו מאוד סמלי, ועכשיו בתור צעד ראשון הגיע הזמן לרפא את מזבח השם ההרוס, וזאת סיבת הבחירה בהר הכרמל. אגב, המסורת הנוצרית מזהה את המקום עם המוחרקה, ומוחרקה בערבית זה שריפה, ולכן אולי יש לזה תימוכין. אבל יחד עם זאת, בהמשך אנחנו נקרא שאליהו יורד לנחל קישון, מהמוחרקה היא די רחוקה מנחל קישון, וזה גם ירידה מאוד מאוד תלולה, כך שהזוי הזה לא לגמרי ברור. טוב, זה במאמר מוסגר. אז זה הצעד, אם כן, שאליהו עושה, כאשר הוא מדלג בין שני ה... כאשר הוא בונה את מזבח השם ההרוס, ועם ישראל נקרא להפסיק לדלג בין שני המזבחות. הצעד הבא, אליהו לוקח 12 אבנים, וכאן נאמר פסוק מעניין, שהוא לוקח אותם כמספר שבטי בני יעקב, אשר היה דבר השם אליו למור ישראל יהיה שמך. מה קשורים 12 שבטי ישראל לכאן, ולמה חשוב להזכיר דווקא פה שהשם אמר ליעקב ישראלי יש שמך. אז אני חושב שאליהו מבקש לרמוז למזבח אחר במעמד אחר שנעשה במתכונת דומה במעמד הר סיני. בסוף פרשת שופטים אנחנו קוראים ויכתוב משה, פרק כ"ד בשמות, פסוק ד', ויכתוב משה את כל דברי אדוני, וישכם בבוקר, ויבן מזבח תחת ההר, ושתים עשרה מצבה לשנים עשר שבטי ישראל. כלומר, גם שם ראינו מבנה דומה של מזבח עם מצבה משתים עשר שבטי ישראל. ובאותו מעמד, אז כל עם ישראל הכריז, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. ולכן נראה שזה שהוא בונה כאן את המזבח, זה איזושהי תזכורת או אפילו שחזור מחדש של מעמד הר סיני. אגב, בהמשך קראנו מקודם שאליהו מבקש למלא ארבעה קדי מים ולצקת אותם שלוש פעמים. זאת אומרת, בסופו של דבר יצקו 12 קדי מים. ואנחנו רואים שהמוטיב פה של ה-12 הוא בהחלט מוטיב משמעותי שחוזר על עצמו פעמיים. בכל אופן, לגבי האזכור של החלפת שמו של יעקב, מה שראינו שהפסוק מדגיש פה, אשר היה הדבר השם אליו למור ישראל יש שמך, אני חושב שהמגמה כאן של הנקודה הזאת הייתה לציין את המעמד הנבדל של יעקב מאסב, ולהזכיר את הצורך בהתנתקות מהשפעות זרות של עובדי הבעל ושל בכלל ושל העמים מסביב, וזה מה שמייחד את יעקב כישראל. עכשיו, בתיאור הפעולות שעושה אליהו לאחר הבנייה, אז ניכרת האיטיות במעשים שלו מול המהירות במעשים של עובדי הבעל. כשהציג אליהו בפני עם ישראל את התחרות, הוא תיאר את סדר הפעולות כך. ויבחרו להם את הפר האחד, וינתחו, וישימו על העצים ואש לא ישימו, ואני אעשה את הפר האחד, ונתתי על העצים ואש לא אשים. כלומר, הוא מדבר על כך שהם ייקחו את הפר, ינתחו וישימו אותו על העצים. בפועל, בפסוק כ"ו, המעשים של עובדי הבעל תוארו ויקחו את הפר אשר נתן להם ויעשו. אליהו לעומת זאת פועל באיטיות והוא מקרין ביטחון. ראשית כל, כמו שאמרנו מקודם, הוא עסוק בתיקון המזבח, אבל גם אחרי כן הוא חופר את התעלה ובהמשך הוא מקים את המערכה שלב שלב, ויערוך את העצים וינתח את הפר, וישם על העצים, הכל מתואר בעוד לאט לאט. וכמובן, מעבר לכל מה שהוא עושה, הוא גם שופך את המים, ובכלל מקשה על עצמו בצורה בלתי רגילה. הדבר אולי הבולט ביותר, שבו אליהו שונה מאשר אל נביא הבעל, זה אותה תפילה מיוחדת שהיא עומדת בניגוד לתפילה השטחית של נביאי הבעל. נביאי הבעל, כל מה שהם אמרו זה הבעל עננו. ואילו אליהו מתפלל תפילה עמוקה ומשמעותית ומרגשת. היום יוודע כי אתה אלוהים בישראל ואני עבדך ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה. ענני אדוני ענני וידעו העם הזה כי אתה אדוני האלוהים. ואתה הסיבותה את ליבם אחורנית. אני רוצה להתעכב כאן על כמה נקודות. הנקודה המרכזית והחשובה ביותר היא שכאן אליהו מתקן ומשלים את כל המהלך שאותו ראינו מהתחלת הפגישה שלנו עם אליהו בפרק י"ז. מה אומר כאן אליהו? אליהו כל כולו מבטא הכרה שאתה אלוקים בישראל ואני עבדך, ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה. מה אומר כאן אליהו בעצם? עם ישראל לא חשב שאני מייצג אותך. ולמה? אנחנו כבר הסברנו שיש גם לאליהו חלק בזה, בכך שאליהו פתח מלכתחילה את הגזרה שלו על המים, כשהוא אמר, אם יהיה הדברים האלה טל ומטר, כי אם לפי דברי, ובכך ייחס לעצמו את כל הכוח וכל הסמכות להחליט על ירידת הגשם. אבל בפועל זה לא מה שאליהו כאן עושה. אליהו יודע שהכל מאת השם, זה לא מספיק הובע, זה לא מספיק נאמר. דיברנו על זה גם הפעם שעברה, שזה גרם לאחאב לראות את אליהו כאשם, ואמר לו, אתה זה עוכר ישראל. והנה לנו, עכשיו אליהו אומר קבל עם ועולם. יש כאן תיקון של אליהו, כשהוא אומר, היום יוודע כי אתה אלוקים בישראל, ואני עבדך, ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה. אם היה מקום לטעות ולחשוב שאני עשיתי זה מיוזמתי, ואולי אני מוסיף כאן, גם אליהו מודע לחלקו באחריות לכך שלא הכל נתפס כדבר שמייצג את השם, אז עכשיו זה יוכיח בצורה מלאה ומוגמרת שאכן הכל מאת השם. ענני השם ענני וידוע מה זה, כי אתה השם האלוקים. הדבר הקשה יותר בתפילה של אליהו זה המילים האחרונות. ואתה הסיבות את ליבם אחורנית. מה זה? מפשט הדברים נראה לכאורה שאליהו טוען שהקדוש ברוך הוא שגרם לכך שעם ישראל לא עבד את השם כראוי. וזה גם מה שרשי אומר, שנתת להם מקום לסור מאחוריך, ובידך היה להכין לבבם אליך. זה כך נראה הפשט, אבל זה לגמרי לא פשוט. כי הפירוש הזה הרי לא עולה בקנה אחד עם כל המגמה של אליהו כאן. אליהו רוצה להחזיר את העם בתשובה, והוא צועק עליהם, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים, וכאן פתאום הוא אומר, ואתה סיבות את ליבם אחורנית. זה באמת דבר מוזר, וגם מבחינה השקפתית יש כאן משהו לא פשוט לטעון, שעם ישראל לא נושא כל כך באחריות לעבודה הזרה, כי הקדוש ברוך הוא הסב את ליבם אחורנית. לכן יש מפרשים כמו הרד"ק בשם רב סעדיה גאון שפרשו את זה כמו אמירה חיובית שמתייחסת לעתיד, כן, מה הכוונה ואתה סיבות את ליבם אחורנית? הכוונה שאת הלב שלהם שהיה אחורנית עכשיו אתה תסיב אותו חזרה אליך אם תענני, כן? על זה שתענני, אז אתה תסב את ליבם אחורנית. וזה כמובן פירוש מאוד דחוק. הרד"ק מביא עוד כמה פירושים, חלקם באופן דומה, וכולם קשים. אני חושב שבדוחק ניתן לומר שאליהו מנסה כאן לעודד את העם כן לחזור בתשובה ולומר שעם ישראל בשלב מסוים כמו פרעה, אז השם מנע מהם את האפשרות לחזור בתשובה, כמו בסיפורים שאנחנו מכירים, סיפורים אחרים שאנחנו מכירים. ואליהו כאן אומר להם, תדעו שידעו כל העם הזה שאתה השם האלוקים, ואתה זה שגרמת להם בשלב מסוים כבר לא לחזור בתשובה, למרות שמבחינה הגיונית הם היו צריכים לעשות את זה. ועכשיו, על ידי זה שאתה כבר לא תמשיך להסב את ליבם אחורנית, אז הם יחזרו בתשובה מלאה, ועד רבה, המשפט הזה מאפשר לבני ישראל לחזור בתשובה בצורה יותר פשוטה. אני אומר גם את זה בדוחק, ואני מוכרח להודות בפה מלא שהפסוק הזה קשה לי, ובהחלט אמירה מפתיעה, ואתה סיבות את ליבם אחורנית, לא עולה בקנה אחד עם המגמה של הפרק. ניסינו להסביר בדוחק, ועד רבה, אם מי שמן השומעים יש לו הצעה טובה יותר להסביר מה זה ואתה סיבות את ליבם אחורנית, אז נשמח מאוד אם יוסיף את, יכתוב את הערתו באתר, ונשמע אם יהיה דברים של טעם, כמובן אני אציין אותם בהמשך. בכל אופן, אנחנו נעצור כאן, בנקודה הזאת, בשיא המתח. אליהו בא ומבקש מהקדוש ברוך הוא, ענני השם ענני, וכולנו בציפייה דרוכה לראות האם השם ענה לו, ומה היו ההשלכות של כל המבחן הזה על אחאב ועל עם ישראל בכלל.